פרק נון ב' בן 21 שנה צדקיהו במולכו ו-11 שנה מלך בירושלים ושם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה. פסוק ב' והיה שרה בעיני אדוני ככל אשר עשה יהויקים. פירוש הפסוק והיה שרה בעיני השם ככל אשר עשה יהויקים ולא למד לקח מסופם של יהויקים ויהויכין ולכן נגזרה על יהודה וירושלים גזרת החורבן. פסוק ג' כי על אף אדוני הייתה בירושלים ויהודה עד ישליחו אותם מעל פניו וימרוד צדקיהו במלך בבל. לא הייתה תכליתה של רעת ירושלים ויהודה אלא להבהיר את חמת השם עד השליחו אותם מעל פניו. פסוק ד' ויהי בשנה התשיעית למולכו בחודש העשירי בעשור לחודש בא נבוכדרצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושלים ויחנו עליה ויבנו עליה דייק סביב. ויהי בשנה התשיעית למולכו בחודש העשירי, כלומר שנה וחצי לפני חורבן הבית, בחודש העשירי בעשור לחודש הוא 10 בטבת וכל חילו, כלומר בא בצבא גדול, כי ירושלים הייתה עיר מבצר שקשה לחובשה. דייק מערכת קירות ומגדלים לשם הגנה על מחנה התוקפים ולהתקפת העיר. פסוק ה' ותבוא העיר במצור עד ה-12 שנה למלך צדקיהו. אם כן, המצור שהתחיל בסוף השנה התשיעית של צדקיהו ונמשך בכל שנתו העשירית, נסתיים בחודש הרביעי של שנתו ה-11. ולא הייתה אלא הפסקה קצרה, כנראה בסוף אדר ותחילת ניסן של שנת החורבן, שבא פרעה לנסות ולהציל את יהודה מידי הבבלים. משך המצור היה אפוא 18 חודשים בהפסקה קצרה. פסוק ו' בחודש הרביעי בתשעה לחודש, ויחזק רעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ. כן, פירוש הפסוק, בחודש הרביעי בתשעה לחודש, וכן בתשעה לחודש תמוז, ויחזק רעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ. ומאחר שלא היה עוד לחם בירושלים, לא עצרו לוחמיה עוד כוח להילחם. פסוק ז', ותיבקע העיר וכל אנשי המלחמה יברחו ויצאו מהעיר לילה, דרשר בין החומותיים אשר גן המלך, וחסדים על העיר סביב, וילכו דרך הערבה. כן, צדקיהו ואנשיו הצליחו כנראה להערים על הכסדים ולצאת מן העיר בלי שהרגישו בהם, אף על פי שהיו חונים מסביב לכל העיר. פסוק ח' והרדפו חיל כסדים אחרי המלך וישיגו צדקיהו בערבות ירחו וכל חילו נפוצו מעליו. כן, כל חילו נפוצו מעליו, כלומר עזבו את מלכם וכל אחד ניסה להציל את נפשו בלבד. פסוק ט' והתפסו את המלך ויעלו אותו אל מלך בבל ריבלתה בארץ חמת וידבר איתו משפטים. פסוק י' וישחט מלך בבל את בני צדקיהו לעיניו וגם כל שרי יהודה שחט בריבלתה. פסוק י' א' ואת עיני צדקיהו עיוור ויעשו בנחושתיים ויביאו מלך בבל בבלה ויתנאו בבית הפקודות עד יום מותו. כן, בית הפקודות, כוונה זה בית הסוהר. ויש שפרשו בית שבו מפקידים אנשים לשמור עליהם שלא יברחו. עד יום מותו נמצא שלא שוחרר עוד מבית הפקודות, מה שאין כן יהויכין ששוחרר בשנת 26 לאחר החורבן על ידי אוויל מרודח בנו של נבוכדנצר. פסוק י"ב ויתנאו בית הפקודות, פסוק י"ב ובחודש חמישי בעשור לחודש ששנת 19 שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל בא נבוזרדן רב הטבחים עמד לפני מלך בבל בירושלים. פירוש הפסוק ובחודש החמישי בעשור לחודש הוא 10 בטבת. ובספר מלכים ב' פרק כ"ה פסוק ח' נאמר בשבעה לחודש. כנראה בשבעה לחודש בא נבוזרדן לירושלים. ובעשרה לחודש שרף את בית השם. רבותינו אמרו, אי אפשר לומר בשבעה שהרי כבר נאמר בעשור, ואי אפשר לומר בעשור שהרי כבר נאמר בשבעה. הכיצד? בשבעה נכנסו נוכרים להיכל, ואכלו וקלקלו בו שביעי, שמיני ותשיעי. שביעי ושמיני ותשיעי סמוך לחשיכה, הציתו בו את האור. והיה דולק והולך כל היום כולו. והיינו דמר רבי יוחנן, אלמלא הייתי באותו דור, לא קבעתי וצום תשעה באב, אלא בעשירי, מפני שרובו של ההיכל בו נשרף. פסוק י' ג', וישרוף את בית אדוני ובית המלך, ואת כל בתי ירושלים, ואת כל בית הגדול, שרף באש. בראש הפסוק, הקדים הכתוב את שריפת בית השם, משום שזה עיקר הפורענות. ובזה נתקלמו דברי ירמיהו על בית השם, ועשיתי לבית אשר נקרא שמי עליו, אשר אתם בוטחים בו, ולמקום אשר נתתי לכם ולאבותיכם, כאשר עשיתי לשילו. בפרק ז', ובית המלך שריפתו היא הפסקת המלוכה מבית דוד, וקץ לעצמאות העם. ואת כל בתי ירושלים, הבתים של פשוטי העם, ואת כל בית הגדול שרב באש. כלומר, לא חסו על שום בית, ואפילו לא על בתים יפים וגדולים, שכן כוונת הכסדים הייתה למחות כל זכר לירושלים. ורשי פירש, בתי כנסיות שמגדלים בהם תפילה, או בתי מדרשות שמגדלים בהם תורה. פסוק י"ד, ואת כל חומות ירושלים סביב, נצאו כל חיל כסדים אשר את רב טבחים. פירוש את רב הטבחים עם רב הטבחים. פסוק תתבר, ומדלות העם ואת יתר העם הנשארים בעיר, ואת הנופלים אשר נפלו על מלך בבל, ואת יתר העמון עגלן לבוזרדרן רב הטבחים. פסוק תזיים, ומדלות הארץ ישיר לבוזרדרן רב הטבחים לקורמים וליוגבים. אם כן, ומנעם הדלים, אשר אין להם מאומה, השאיר נבוזרדן קורמים, מגדלי קרמים ומעבדיהם, ולא דווקא קרמי גפן, אלא כל מיני עצי פרי. פסוק י' ז' יוגבים עיקרים המעבדים יגבים, כלומר שדות. פסוק י' ז' ואת עמודי הנחושת אשר לבית אדוני, ואת המכונות, ואת ים הנחושת, אשר בבית אדוני שיברו חסדים ועשו את כל נחושתם בבלה. בראש הפסוק, העמודים שעשה שלמה המלך במקדש, באולם הימני, באולם ההיכל, הימני יכין והשמאלי בועז. ואת המכונות הקנים שעליהם עמדו הכיורות, ים הנחושת, שיברו הכסדים, משקל הנחושת של הים בלבד, היה לפי השערה אחת קרוב ל-48 טונות. לפיכך נאמצו הכסדים לשבור אותו ואת המכונות לחלקים כדי להוביל את נחושתם לבבל. פסוק י"ח, ואת הסירות ואת היעים ואת המזמרות ואת המזרקות ואת הכפות ואת עוד כלי הנחושת אשר ישרתו בהם לקחו. ואת הסירות הם כלי קיבול ששמו בתוכם בכל בוקר את אפר הקורבנות שניתקלו על גבי המזבח. ואת היעים כפות שהיו נוטלים בהם את האפר מעל המזבח ומעבירים אותם לתוך הסירות. ואת המזמרות, כלי זמר, ואת המזרקות צפלים שזרם לתוכם דם הקורבנות בית השחיטה, ושמהם זרקו את הדם על צידי המזבח או על קרנותיו. ואת הכפות, והם בזיחים, כלומר כפות קטנות או קערות קטנות, ואת כל כלי הנחושת אשר ישרתו בהם. פסוק י"ט, ואת הסיפים ואת המחתות ואת המזרקות ואת הסירות ואת המנורות, ואת הכפות ואת המנקיות אשר זהב זהב ואשר כסף כסף לקח רב טבחים. כן, הסיפים ממין הגנות ואת המחתות, כלים שיהיו גורפים בהם אפר או גחלים מעל המזבח ומן המנורה, ואת המנורות, 10 מנורות שעשה שלמה, ואת המנקיות, כלים של שולחן לחם הפנים אשר זהב זהב אשר כסף כסף לקח רב הטבחים. כלומר, לא ירבבו את כלי הכסף בכלי הזהב, אלא מינו ושמו את אלה לחוד ואת אלה לחוד. פסוק כ', עמודים שניים, הים אחד והבקר 12 נחושת, אשר תחת המכונות אשר עשה המלך שלמה לבית אדוני, לא היה משקל לנחושתם כל הכלים האלה. כי לא היה משקל לנחושתם כל הכלים האלה, לנחוש את כל הכלים האלה, בכוונת הכתוב המשקל לא היה ידוע, מפני שהיה מרובה מאוד, ולא היה אפשר לחשב אותו. פסוק כ"א, ועמודים 18 אמה, קומת העמוד האחד וחוט 12 אמה יסובנו, והוביו ארבע אצבעות נבוב. ראש הפסוק, ועמודים 18 אמה, קומת העמוד האחד, וחוט 12 אמה יסובנו. כל אחד משני העמודים, היקפו היה 12 אמה, כלומר, כותרו היה כארבע אמות, והוביו ארבע אצבעות נבוב, עובי הנחושת שבכל עמוד היה ארבע אצבעות. נבוב העמוד היה חלול מבפנים. פסוק כ' ב', וכותרת עליו נחושת, וקומת הכותרת האחת חמש אמות, וסבכה ורימונים על הכותרת סביב, הכל נחושת, וכאלה לעמוד השני ורימונים. ראש הפסוק עליו, על העמוד הייתה כותרת, שימין קישוט על ראש העמוד. וסבכה ורימונים על הכותרת סביב, הכל נחושת, הסבכה הייתה רשת עשויה לנוי, ומכסה את גולתה של כל הכותרת. ובכל סבכה שני טורים של רימונים. פסוק כף ג' והיו הרימונים 96 רוחה, כל הרימונים 100 על הסבכה סביב. הסבכות היו מחוברות אל עגולות סביב, והעגולות מחולקות לארבע קטעים שווים לארבע רוחות השמיים. ובכל קטע 24 רימונים, בסך הכל 96 רימונים. כל הרימונים מעל הסבכה סביב, המילה סביב באה להראות שבעיגול הסבכה היה מקום למאה רימונים. פסוק כ"ד, ויקח רב טבחים את צריה הכהן הראש, ואת צפניה הכהן המשנה, ואת שלושת שומרי אסף. וכן, ויקח רב טבחים את צריה הכהן הראש, כהן הראש הוא נקרא במקומות אחרים הכהן הגדול. ואת צפניה הכהן המשנה, כנראה זה צפניה בן מעשיה הכהן, שהיה בעל תפקיד חשוב במלכות צדקיהו. ואת שלושת שומרי אסף, רש"י פירש שהם היו המרכלים שמפתחות הזרע מסורים להם. פסוק כ"ה. ומן העיר לקח סריס אחד אשר היה פקיד על אנשי המלחמה, ושבעה אנשים מרואי פני המלך אשר נמצאו בעיר, ואת סופר שר הצבא המצביא את עם הארץ, ושישים איש מעם הארץ הנמצאים בתוך העיר. סריס הוא פקיד בבית המלך, נראה שפקיד זה לא היה מפקד קרבי, אלא נושא תפקיד מנהלי בארגון הצבא. ושבעה אנשים מרואי פני המלך אשר נמצאו בעיר, מסתבר שהיה מנהגם של המלכים להחזיק בארמונם שבעה רואי פני המלך. כמו שמצאנו בחשברוש, שבעת שרי פרס ומדי רואי פני המלך, היושבים ראשונה במלכות. וסופר שר הצבא מצביע על הטעם הארץ, סופר הוא פקיד רמה בעלה, הרגיל בכתיבה, וסופר זה היה שר הצבא מצביא את עם הארץ, כלומר מפקד שמוטל עליו גיוס החיילים מתוך העם. פסוק כ"ו, ויקח אותם נבוזרדן רב הטבחים ויולך אותם אל מלך בבל ריבלתה. פסוק כ"ז, ויקה אותם מלך בבל וימיתם בריבלה בארץ חמת, ויגל יהודה מעל אדמתו. פסוק כ"ח, זה עם אשר הגלה נבוכדנצר בשנת 7 יהודים 3,023. הכוונה בשנת 7 למלכות נבוכדנצר, כוונה למלחמתו עם יהויקים. פסוק כ"ט, בשנת 18 נבוכדנצר מירושלים, נפש 832. נראה שהיו לעגולים שהוגלו מירושלים מיד לאחר הכיבוש בתמוז של שנת החורבן. פסוק למד, בשנת 3:20 לנבוכדרצר, הגלה נבוזרדרן רב טבחים יהודים נפש 745, כל נפש 4,600. היא השנה חמישית לאחר כיבוש ירושלים, ולא פירש לנו הכתוב מה הייתה הסיבה להגליה נוספת זאת. מכל מקום נראה מכאן שלא נתנורקנה ארץ יהודה מיהודים מכל וכל, ושגם אחרי כן נותרו יהודים בארץ ישראל. ואולי באה הגליה נוספת זו כדי להזיר את היהודים בבבל ובארץ ישראל מפני תקוותם לשוב לציון. פסוק למד א', ויהי ב-37 שנה לגלות יהויכין מלך יהודה, בשנת 12 חודש, ב-25 לחודש, נשא אוויל מרודח מלך בבל בשנת מלכותו את ראש יהויכין מלך יהודה, ויוצא אותו מבית הכלו. ראש הפסוק, ויהי ב-37 שנה לגלות יהויכין מלך יהודה, היא שנת 27 לאחר החורבן. במעשה היה בחודש אדר. אוויל מרודח היה בנו של נבוכדנצר. אוויל מרודח עלה על כיסא מלכותו בחודש אלול שלפני שחרורו של יהויכין, ואחר חצי שנה שחרר את יהויכין. פסוק למד ב', וידבר איתו טובות, ויתן את כיסו ממעל לכיסא המלכים אשר ממעל לכיסא המלכים אשר איתו בבבל. כן, וידבר איתו טובות, דברים טובים בלשון ידידות, ידידות, ולא כדרך מנצח אל מנוצח. ויתן את כיסו מעל לכיסא המלכים אשר איתו בבבל. כנראה גובה כיסאות של המקורבים למלך היה לפי חשיבותם, וכיסא המלך היה גבוה מכולם. מכאן שהמלכים המנוצחים בידי בבל ישבו בעיר הבירה שלה ושרתו בבית המלך כיועצים, ועתה נכנס גם יהויכין לכללם, ואף היה החשוב והנכבד שבהם. פסוק למד ג', ושינה את בגדי חילו ואכל לחם לפניו תמיד כל ימי חייו, כן, החליף את בגדי הסירים שלו בבגדי חבוד. פסוק למד ד', וארוחתו, ארוחה תמיד, ניתנה לו מעט מלך בבל, דבר יום ביומו, עד יום מותו, כל ימי חייו.